אנחנו באורות התשובה, פרק ב', פסקה י"ג. נקרא את הפסקה ואחר כך נראה קצת להבין אותה. כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש שאינה מסתלקת כאם על ידי התשובה. ולפי עומקה של התשובה, החרדה עצמה מתהפכת לביטחון ואומץ לבב. והרושם של החרדה הבא מצד החטא, אפשר להכירו בין מסרטוטי הפנים, בין בתנועות, בין בקול, בין בהנהגה, בין בכתב היד, בין בסגנון הלשון, בדיבור, וביותר בכתיבה, בהרצאת הרעיונות וסידורם. במקום שהחטא סותם את האורה, שם הפגימה ניכרת. ולפי מידת החטא ולפי יחוסו אל הנושא, ככה יוכר הרושם לאשר יביטו בעיניים בהירות. שונה כזה פרק מופלא. בוא נראה מה כתוב בתכלס. ראשית כל, כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש. בן אדם שהוא חוטא, הוא מרגיש שהוא משהו חסר בו, משהו נפצץ בו, משהו מאבד לו את האחיזה העמוקה בחיים. אנחנו קראנו פה בפסקאות הקודמות, כמה דברים שנותנים לנו ככה, קצת אפשרות להבין את הדברים האלה. תראו למשל בפרק ח' פסקה ג', כל ח' מדאיב את הלב מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם ההוויה כולה. אנחנו חיים בתוך כל ההוויה באיזה מין שלמות הרמונית כזאת. כשאתה חוטא, אתה מסתלק מהחיבור הזה של האלוקות לכל החיים. הקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולמות, ואתה בתוך כל העסק הזה, פתאום אתה קוצץ את עצמך מתוך העסק, ויש איזה מין תאר, דאוות הלב. דאוות הלב היא מדאיגה. היא מדאיגה, אתה מרגיש שאתה יחסר משהו, והדברים האלה באמת מפריעים מאוד. בהמשך הפסקה של הרב כותב שאומנם יסוד הצער אינו מעצם החטא בלבדו, כי מיסוד החטא ומתוכן מהלך הנפש שנעשה הפוך מסדר הישות. כאילו משהו צריך לזרוח באור היושר האלוקי, פתאום נמצא מחוץ לעסק הזה, וזה באיזשהו מקום יוצר איזה מין הרגשה שאתה לא נמצא במקומך. כי אם אתה לא נמצא במקומך, אתה מאבד את הקרקע הבטוחה של המידה שלך בעולם, זה מייצר פחד, חרדה, אתה לא יודע מה הולך לקרות. אתה מתרגל לאיזו עוצמתיות מתוך הרגל החיים הטוב, ויש לך ביטחון של מה שהיה, הוא ימשיך להיות טוב. ברגע שאתה פתאום מתנתק, יותר אני חושב אפשר לראות את הדברים האלה בפסקה זין. העולם כולו מלא הרמוניה, זה משהו אחד גדול שלם וחי, התאמה מאחדת מבלשת בכל חדרי המציאות וכו' וכו'. אחר כך כותב הרב, כל קציצה מוסרית שבן אדם הוא פתאום קוצץ משהו מהסדר המוסרי והוא חוטא על ידי זה שהוא פתאום לא חי בצורה מוסרית אמיתית, ברעיון ובמעשה, בתכונה ובמזג, גורמת חתיכות רבות, כלומר קציצים, משהו נחתך בין החיים לבין החיים הכלליים לבין עצמך, שמביאות איסורים רבים פנימיים לכל מערכי הנשמה, שיסודם של יסודי הרוח האלה הוא הכוח המרעיד של סילוק אור החיים של הסידור הכללי של ההוויה כולה מצינורי החיים של הנפש החוטאת. הרב כאילו מצייר איזה מין ציור רעיוני דמיוני כזה, שיש מערכת של השפעה רוחנית מהחיים האלוקיים העמוקים עד למציאות שלנו, כמו צינורות שבהם נשים הדברים האלה. חוכמה פנימית, ככה אוהבים לשחק עם אותיות, אומרים שרצון הוא אותיות צינור. שהרצון הוא טוב ומחובר, אז הצינורות זורמים, השפייה הולכת ונכנסת. ברגע שהציון, הצינור, הרצון הוא חוטא, יש איזה מין פיתור, יש איזה משהו שמפסיק את הזרימה של החיים. אז הרב כותב שבן אדם מרגיש הוא סילוק אור החיים של הסידור הכללי של ההוויה מצינורי החיים של הנפש החוטאת. בן אדם מרגיש שמשהו מהחיים פתאום חסר בתוך האישיות שלו. כמובן שהדברים האלה גורמים לחוסר שקט ואיזה מין, אתה מאבד את הביטחון בחיים, אתה נכנס לחרדה. לכן אומר הרב שכל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש. קוצץ איזה קיטוע מהחיים, הקיטוע הזה מאבד לך את הביטחון והאחיזה בחיים, אתה נמצא ככה במקום שהוא לא המקום, ולכן יש חרדה, מפחדים. איך אפשר לסלק את החרדה הזאת? לסלק את החטא. כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש, שאינה מסתלקת כאילו על ידי התשובה. כשבן אדם שב בתשובה, אז מה שבא לו כחרדה מחמת החטא, הוא מסתלק. ולפי עומקה של התשובה, החרדה עצמה מתהפכת לביטחון ואומץ לבב. מה זה נמכה עומקה של התשובה? מה עומק של התשובה? יש תשובה שהיא לא עמוקה. אתה לא יודע למה אתה צריך לעשות את הטוב, ועשית דבר רע. אומרים לך, תשמע, אתה חייב להשתנות. אז אתה נותן, אין ברירה, אני אעשה את זה. אבל אתה לא נכנס בך. יש מצב שבו אתה משתכנע למה הדבר הטוב הוא טוב באמת, והרע שאני עושה הוא רע באמת, וכדי לחבר את עצמי מעט לשלמות של כל הדברים, אני עושה את זה מתוך איזה רצון אידיאלי פנימי עמוק. כמה שהרצון האידיאלי הפנימי עמוק הוא יותר חזק, אתה מבין כמה החיסרון של החטא מייצר בך את החיסרון. ואז התשובה שלך היא עמוקה, בגלל שאתה מבין למה זה כל כך לא טוב, וזה נותן לנו ביטחון שאתה לא תחזור על הדברים. לכן החרדה בעצם היא חשפה איזה נקודת טעות שאתה צריך לתקן אותה, ואתה מתוך שהבנת את הדברים, ותיקנת את הדברים, ותיקנת את הדברים מתוך עומק של תשובה, כלומר, תשובה לא רק שטחית, אלא תשובה עמוקה שמבינה, מבינה את הסיבה של הצורך להיות הטוב, ממילא הוודאות שלא תחזור לזה, היא נותנת לך שמחה שאתה לא תחזור לחטא הזה. ממילא יש פה ביטחון חזק, אומץ לבב, חיזוק מתוך ההבנה הגדולה של העומק של התשובה. ממילא החרדה שנוצרה בעקבות החטא, היא משתלקת.
אני אבל בסוף מה, כאילו,
בגלל
אדם
חוטא,
בסוף, לא יודע.
שלמה, יש חטאים, באמת, יש סוגים של חטאים. בתחילת הספר יש ככה ל... פרק ב' וג', הרב כותב שיש שני סוגים של חטאים שבן אדם חוטא, ואחר כך הוא צריך לחבר את עצמו לדברים. פרק ג', יש תשובה מכוונת נגד חטא מיוחד לחטאים רבים, שאדם יודע בדיוק במה הוא חוטא, יודע בדיוק מה הוא נכשל, לא צריך לספר לו יותר מדי סיפורים, הוא רק צריך למצוא כוחות להתגבר, או כוחות רצון לשלוט על הדברים, או להתחזק, לחזק את עצמו, למצוא איזה עומקים גדולים שאתה באמת יודע מה החטא שחטאת, ממילא גם מה החטא שעושה לך את החרדה, אז אתה יודע איפה לתקן את עצמך מול הדבר הזה. אמנם, אומר הרב, יש מקומה שאתה לא מרגיש חטא, אתה לא בדיוק יודע את עצמך, בית את הרב, בסך הכל מרגיש, אני והקדש ברוך הוא לא עובדים ביחד, זה משהו פה, אנחנו עובדים מקבלים מקבילים ולא נתגשים. אז שם באמת בן אדם צריך יותר לחטט בעצמו, לראות איפה באמת הנקודה החסית של החיסרון שלו. אם צריך לעשות תשובה כללית סתם, צריך להתחזק. כל פעם שיש איזה אסון גדול, אמר, צריכים להתחזק, התחזק, התחזק בכל, מנסים להתחזק בכל, לראות איך אנחנו מקושרים לקדוש ברוך הוא, איך אנחנו מחפשים חיים של משמעות, שאני עושה בחיים שלי את משהו טוב על מנת להגביע את עצמי, על מנת להגביע את העולם, להגביע את העם, כל אחד לפי ענייניו. והתשובה באמת היא מסלקת את הסיבות שבאמת יהיה את החטא. בחטא ידוע זה יותר קל למצוא את הסיבה. בחטא כללי ככה, אתה לא יודע בדיוק מה, זאת אומרת, אני אחזור בצורה כללית. כלומר, אני באיזשהו מקום לא קשור לערך האידיאלי של החיים. אני לא חי את החיים בשביל לעשות משהו תיקוני, אלא אני חי את החיים בשביל להתגלגל בפנים, ליהנות ממצב למצב וכו' וכו'. אני לא מרגיש שזה משמעות שמחברת לי שאני חי איזה מין שאיפה מתקנת, מוסרית, אידיאלית, שמסדרת את הדברים. כשאני מתחבר לזה, אז באמת אני מצליח לחזק את עצמי בצורה כזאת, שהחרדה היא מסתלקת, בגלל שאני יודע את הסיבה שהביאה אותי לחטא, ממילא לחרדה, אותו דבר, כשאני מתקן את זה בצורה מעמיקה, מתוך ידיעת הסיבה והתיקון, זה נותן איזה מין הרגשה שאני יודע בעצמי, שאני עכשיו לא אחזור לזה. התורה מספר לנו שיש אנשים שיכולים לראות בבן אדם חוטא את זה שהוא חוטא. הרב כותב, לאלה אשר יביטו בעיניים ויראות. זה לא כנראה תכונה של כל אחד. יכול להיות שיש כל אחד יכול להרגיש בחבר שלו שמשהו קורה איתו, שהוא פתאום לא נמצא במקום שלו. אבל הרב כותב שכשבן אדם חוטא ויש בו חרדה, וחרדה מתוך זה שאתה פתאום מרגיש שאתה חוסר ביטחון בחיים, החיים שלך פתאום ככה, אתה לא יודע מה לעשות איתם, זה משהו כזה מפריע לך. יש אנשים שיכולים לראות, והרב נותן שורה שלמה של דברים שאפשר לראות בהם את הגימה שנובעת מחמת החרדה. הרושם של החרדה בא מצד החטא, אפשר להכירו בין מסרטוטי הפנים. יש בן אדם שהוא שלם עם עצמו, פנים מהירות, זורחות, נעימות. יש בן אדם שאתה מרגיש שהוא הולך ככה, כולו בפחד, תקוע, נפחד. הביטחון הפנימי לא קורן מהחיים שלו, אלא הוא כולו באיזה חשש, חרדה, בדאגה. מרגישים את מי שמכיר את הבן אדם, מי שלא מכיר אותו, קשה לראות, אבל מי שחי עם בן אדם יודע מתי הוא שמח וטוב לב, מאיר פנים, אתה פתאום דאוג או חסר, וחרדה היא יוצרת דאגה, והדאגה יוצרת איזה מין משהו חסר בתוך הפנים. אז באמת, אפשר להריץ את זה, להרגיש את זה בסרטוטי הפנים. אפשר להרגיש את זה בתנועות, שבן אדם חי מתוך שלמות, מתוך טהרת לב, מתוך כל הכוחות כולם. הוא חזק, הוא נמרץ, הוא מלא עוז, הוא מלא חשק, הוא מלא חיים. שבן אדם חרד, הוא לא נמצא במקום של עצמו, הוא כמו בא למקום שהוא לא יודע מה עושים בו, הוא הולך ככה, כולו בזהירות, התנועות הן חסרות, הדברים, זה לא משנה אם אתה עושה תנועות עדינות או גסות, אלא הנמרצות הפנימית של הבאה של התנועות, שאתה לא שלם עם עצמך, אתה בסימן שאלה גדול, אז התנועות שלך הן חסרות. בין בכל, הוא מדבר ככה לא בצורה חזקה, הוא מתבייש מעצמו, הוא חרד מעצמו, הוא משהו כולו בטוח. יש איזה כנראה לא אחידות, לא, זהו. בין בהנהגה בכלל, הוא מתנהג, רואים אפשר אפשר לראות בהנהגה שלו שהוא שונה ממה שהוא רגיל. בהנהגה הזאת יכולה באמת לייצר איזה מין הבחנה שמייצרת איזה מין הבנה בדברים האלה. בין בכתב היד, היום יש בכלל מקצוע כזה שלהכיר בן אדם על ידי הכתב היד שלו, גרפולוגיה זה נקרא, את החוקים שלו, וזה כנראה יש איזה קשר בין האישיות הפנימית לבין הזרימה של כתב היד. יש לפעמים גרפולוגים שרואים שהניתוחים שלהם בעקבות ראיית כתב היד היא מאוד מפתיעה. כלומר, מישהו שאתה מכיר, גרפולוג אומר לך לעצמך, ואתה מרגיש שהוא פוגע, אתה אומר, וואלה, יש פה משהו. אז כתב היד הוא כנראה אחד מהסימנים של הזרימה של החיים הטובה. כשאתה בחרדה, אז הכל לא בטוח. לא הכתב ולא שום דבר. בעיקר רב אומר, הרצאת הדברים. הרצאת הדברים זה נקרא שאתה שלם עם עצמך, אתה יודע מה אתה רוצה ומה צריך, הבנה שלך היא נכונה והדברים שלך נכונים. והכל זורם חזק. כשזה בחיסרון, בייחוד בחרדה, הפחד הוא מצמת, הוא עוצר, הוא לא נותן לזרום. הוא אומר, שבין בכתב היד ובסגנון ללשון, אתה פתאום לא יכול לדבר בצורה חלקה ועשירה, בגלל שמשהו כל הזמן מפחד בך, והפחד הזה הוא עוצר את המחשבה הפנימית שזורמת דרך הדיבור. ואתה כולך עצור, בין בסגנון הלשון, בין בדיבור, כלומר הדיבור עצמו הוא לא מספיק רהוט, לא מספיק טוב, ויותר בכתיבה או בהרצאת הרעיונות וסידורם. כדי לייצר רעיונות וסידורם צריך לחיות בתוך איזה מין מחשבה מעמיקה חזקה. שיש חטא, המחשבה האמיתית נעצרת, זה פסקה שלמה בפסקה הבאה שהרב כותב, ש העוונות מעכבים את הרצון, והרצון מעכב את החוכמה להתגלות. יש מין מערכת פנימית כזאת שבין הרצון והחוכמה, ושבן אדם נמצא בחטא ובחרדה, אז החוכמה שלו היא נעצרת לאיזשהו מקום. והרצון שלו ירוד. כיוון שככה הרצאת הרעיונות היא לא מספיק טובה. הביטחון, השלמות של ההבנה, הדברים האלה הם מזרימים כוחות חיים טובים. כשיש חרדה שאתה לא נמצא במקומך, אתה אורח של עצמך בעצמך, זה משהו כזה. במקום שהחץ אתם את ההורה, כלומר, פגמת באיזה חטא מסוים, יודעים בדיוק מה עשית, גנבת, גזלת, ענשת, פיתית, אני יודע מה, שמה באמת עוד יותר ראו איך אתה לא בטוח בעצמך בהתנהגות סביב הדברים האלה. אתה כולך לא רהות סביב הנושא הזה. במקום שהחץ סותם את ההורה, שמה פגימה ניכרת. ולפי מדרגת החץ, כאילו כמה חטאת באיזה עומק, ולפי חוסו אל הנושא, כלומר כמה זה שייך לנושא שעליו אתה מתעסק איתו עכשיו, ככה יפר הרושם לאשר יביטו בעיניים בהירות. כלומר, יש אנשים שיש להם עיניים בהירות, שיכולים לראות את כל הדברים האלה. יש ככה אנשים שיש להם ראייה. יש, אנחנו אומרים בפסוק, עין השם עד לרעיו. מה זה עין השם עד לרעיו בהבנה הראשונית שלנו? מה זה?
השגחה.
אז ככה, הקדוש ברוך הוא שם עלינו עין, דואג לנו. אז זה, לשים עין, כתוב, פרעה ישית עינו עליך. הוא יסתכל, יוסף יסתכל עליך, הוא יסתכל, ישית עינו עליך, יבדוק אותך, יעשה שהכל בסדר. אז אין השם אל הרעב, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא דואג לכולנו.
הוא היה צריך להיות כתוב,
על ירעב, לא? בסדר, אין לי רעב, על ירעב, זה אותו דבר, זה עוזר להם. אבל הרב כותב בבירות הקודש כמה פעמים, את הדבר הזה בבירות הקודש, בקודש הכללים של פרק י' א', ועוד מקומות. שהרב כותב שם את ההבנה של אין השם אל ירעב, שמישהו ירא שמיים אמיתי, הראייה שלו היא קדושה, היא אלוקית. אין השם אל ירעב, היראים של יראי הקדוש ברוך הוא, יש להם עיניים אלוקיות. כלומר, הם מסתכלים ורואים קודש בעולם. הם יודעים לראות את הקודש שבתוך החיים. כשבן אדם הוא בחטא, הוא לא יראה, אז העין שלו היא לא רואה קודש. היא עצורה, היא לא זורמת, היא לא מסתכלת. ומילא היא חסרה בחוכמה שלה. לכן אומר הרב שהרצאת הרעיונות זה דבר היותר שלם, שזה יש ההסתכלות, הבנת החיים, והמחשבה הזורמת. כל הדברים האלה נעצרים שיש חטא. והחטא הוא עוצר, וזה באמת בפסקה הבאה קצת, ניתנו כמה דקות אולי אפשר להתחיל אותו, אולי לגמור אותה. שרב כותב שבאמת יש חיבור בין הפגימה של הרצון, במקום רצון לטוב יש רצון פגום ויש חטא, שהרצון והחוכמה הם הולכים ביחד. אין לשער, כותב הרב בפסקה י' ד', נקרא אותה כולה קודם. אין... מה זה?
יש קודם שאלה לפסקה הקודמת?
כן, כן, תשאל.
אז אני אומר שכאילו הרב, אם באמת נכון, כאילו זה לא, הרב אומר שכאילו דווקא אצל המצוות, שהם כאילו דברים אלוקיים, אבל זה כאילו...
לא רק, לא רק, לא רק, לא רק.
לא, אני אומר, מי חמחו איזה ילד, לא יודע, ילד נוצרי כל החיים שזה זה, ואז הוא יעשה את המשהו רע, אז הוא גם ירגיש רע וירגיש שזה לא טוב.
בלי שום ספק,
זה לא דווקא משהו אלוקי.
לא רק משהו אלוקי, כל פגימה ביושר, כל פגימה במצפון, כל פגימה...
זה לא ביושר, כי חינכו אותך שזה היושר.
גם, זה לא סתם חינכו אותך, תדע לך, היושר, זה שמדבר אליך, החינוך של היושר, זה בגלל שבך פנימה יש נקודת יושר. הנקודת היושר שבך נפגשת עם הדבר הזה, זה כל כך מתאים לך להיות ישר. ראשית כל, כל הגוף שלך הוא ישר, ההרמוניה בין כל החלקים, זה הכל בית ההתאמה שלנו לכל המציאות. היושר הוא דבר פנימי. בכלל, הרב כותב איזשהו מקום שכל החינוך מועיל בגלל שהוא מוצא את הנקודה הפנימית שלנו שמחפשת את הצד המחנך הזה. כלומר, מוצאת בנו את הרצון להיות מקושר לדבר הזה. הקטע מעין נכון שזה לאו דווקא דברים שבקודש, אלא גם דברים שסתם ככה פגימה בחיים. לגנוב, זה לא רק אסור מקצת שזה אסור בתורה, זה כבר רכשנו את זה בתור דבר מצפוני פשוט, כל כך פשוט לנו שמה ששל מישהו אחר זה שלו, ועד כדי הביטויים של קדושת הרכוש, ו- ושאנחנו פוגמים בזה, זהו, אנחנו פוגמים במצפון, במוסר כליות, זה... יש תחילת הספר פה, לא מדבר על תשובה טבעית, תשובה אמונית ותשובה שכלית. התשובה הטבעית, הרב כותב, יש טבעית טבעית רוחנית, שבן אדם יחיה לצורה בריאה את החיים שלו, ויש תשובה טבעית רוחנית, שהיא באמת היושר שבחיים, ההבנה שאתה עושה דברים לא ישרים, בצורה טבעית אתה מרגיש, הרב כותב, זה מה שקוראים לזה מוסר כליות, כאילו הכליות שלך כאילו מייסות אותך, זה ביטוי ציורי כמובן. הכוונה שאתה מרגיש שפה פגמת, זה לא, לא מתאים ככה לעשות. הוא עבד כל הקיץ, הוא גידל את הפרי שלו, ועכשיו אתה בא, כותף והולך הביתה, והולך לאכול את זה רגע, הוא שלך גידל את זה, הוא גידל בשביל עצמו. זה, אתה מבין מהניסיון שלך כמה היה כואב לי, לו אני, היו לוקחים לי את הדברים האלה, כמה אני צריך להתחשב, אז הוא לא בשביל שאני עושה את זה. זה דברים מאוד ישרים ש... כשאתה עושה חטא, כלומר, יש לך תאים מדהימים, אז אתה מרגיש כמה הדברים פוגמים. נכון, שאנחנו מדברים גם על דברים שבקדושה, יש חטא שנובע באמת מתוך החינוך האמוני שלנו, מתוך הלימוד שלנו. החינוך האמוני הוא בסוף מגיע איתנו למה שהרב קורא לו תשובה שכלית. תשובה שכלית זה בעצם שאתה מבין שהאמונה זה לא איזה משהו חיצוני לך, אלא זה גילוי האופי הפנימי שלך. אתה שותף באידיאלים. אומרים לך צריכים לעשות ולשם, כך כתוב בתורה. אחר כך אתה מבין, שמע, זה הטעם של החיים, זה העניין העמוק של החיים. האלוקות היא מחיה את כל העולמות, והיא האופי הפנימי של העולם, היא הטבע הפנימי של העולם, שאני שב ואני מתחבר לזה, אז אני מתוך האמונה רוכש לעצמי את האידיאל, והאידיאל אני כבר שותף ברצון שלי, במימוש שלו, אז הדבר הזה נעשה כאילו משהו שלו, אז תחבר בן אדם לדברים האלה. אבל בוא נראה רגע, נראה שבר לא נסיד כזה, רק נקרא את זה בשביל לחבר את הפסקה הזאת. פסקה י' כתוב, אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. כלומר שבן אדם אין לו רצון לטוב ולקדושה, יוצר בו צער. זה חסרון שהוא יוצר צער. ואין החוכמה עולה, כלומר חוכמה שבן אדם לא מתגלה בו, אלא כפי ברכת הרצון שבה. כמה שבן אדם יותר רוצה את החוכמה, יותר רוצה את הטוב, בכלל רוצה לעשות טוב, ככה הוא נעשה יותר חכם, הבהירות של ההבנה שלו והדברים שהוא עושה ככה מתוך חוכמה נחסרים ונפגמים עם הרצון שלו לטוב ולא טוב. ההבנות הם מעכבים בעד הרצון שלו יתעלה, כיוון שבן אדם עושה הבנות, הרצון שלו מתעכב וצריך לשוב כדי לברר את הרצון, והוא מברר את הרצון כדי שתתעלה החוכמה כראוי, כלומר כדי לרומם את החוכמה. אני בפעם הבאה שנלמד, אז אני מקווה לזכור, אני מקווה לשמור לי פה. יש מוסר הקודש פרק מאוד יפה לדברים האלה, ששם מראים שהרצון והחוכמה במקור שלהם הם מאוחדים. וכשיש פגימה ברצון, זה פגימה בחוכמה, ופגימה בחוכמה זה פגימה ברצון, זה הכל צריך להיות ביחד, בהרמוניה. ולכן צריכים ללכת עם הדברים האלה ביחד. וכשהרצון חסר, החוכמה לא מתגלה. שיחור צריך לשוב מעבירות שבן אדם לחדור, או זה נראה את זה אחר כך. אז לכן אומר לנו הרב, שכשבן אדם חוטא, אז החטא הוא מעיב על יכולת הגילוי של החוכמה. לכן גם הרצאת הרעיונות בסידורה, במקום שהחטא סותם את ההוראה, החטא סותם את ההוראה, סוכת חותם את ההערה האלוקית שצריכה להיות נראית על הרצון, וכמובן על החוכמה שבאה בעקבותיו. עוד לפעמים זה הפוך, שהחוכמה באה ואחר כך הרצון, אבל שיש סתימה של הדברים האלה, יש פגימה. ולפי מדרגת החטא, לפי חוסר הנושא, ככה יוכר הרושם אשר ימית ביניהם בהירות. צריך כנראה עיניים מיוחדות, יש סיפורים על כל מיני צדיקים שהיו רואים את הבן אדם, יודעים לראות בו את זה, שעל החוזה מדובלים תמיד היום, שהיה רואה את הבן אדם, יודע להגיד לו מה לתקן מה זה. ראיתי שפעם מישהו אחד מהרבים אמר על ההבדל בין החסידים הראשונים לחסידים האחרונים. שהחסידים הראשונים שהיו באים אל הרב, אומר, היו מחביאים את כל המצוות שלהם ומראים רק את הדברים הרעים כדי שהרבי יתקן אותם. היום אומר, באים הפוך, את החטאים מחביאים, באים הצגה של הדברים הזה, עם הגיילה שלהם אחד. אין מי שיתקן אותם. שצריך באמת לפרוס, לבוא להגיד איפה אני חסר כדי שמתקן. אבל יש רבים שהם היו מסתכלים על בן אדם, שהם יכולים לראות ככה חוכמת אדם תאיר פניו, לראות בדברים שלו את הדבר. אז באמת, השאלה, צריך להכיר קצת לפעמים, אבל באמת, כשמכירים, אז באמת אפשר לראות את הבן אדם לא נמצא במקום שלו, נמצא באיזה נבדלות. היינו אומרים את הביטוי הזה, נמצא באופסייד, נמצא ב... לא במקום שהוא צריך להיות, כמו בכדורגל, אתה עברת את הקווים, אתה לא נמצא באיפה שצריך. תלך למקום, שם תיתן את הגול. תעשה את הדברים. הזכנו השם באמת להיות במקומנו האמיתי, מתוך שמחה וחיבור אמיתי, ושמחת פורים באמת, אמן וכן יהי רצון.
תודה רבה.
שם כן, פורים שמח, פורים שמח.